הסיבות שבעולם יש לבטל את כתבי האישום ולהוציא אותו זכאי, זך ונקי מכל הסיפור הזה. לא ברור עד כמה המהלך הזה יצליח, אבל דבר אחד הוא כנראה כן יעשה, ידחה את תחילת המשפט בעוד כמה חודשים. אם אפשר לדחות, למה לא? ובזירת הקורונה, במשרד הבריאות, שימו לב, מדברים על סגרים נוספים. אתמול בערב שמענו כבר תחזית על סגר ממושך בפורים ובפסח. עוד הרבה מאוד זמן. כן, שוב החגים היהודים הופכים לכלי עבודה מספר אחד של הפקידים במשרד הבריאות, שמתבררים מיום ליום כיותר מדי מנותקים המציאות בשטח. למה מנותקים? כי מדדי התחלואה מראים כל הזמן שלמעלה ממחצית המאומתים של התקופה האחרונה, שימו לב, מגיעים מ-100 שכונות שרובן עם אוכלוסייה ערבית בכל רחבי הארץ. כל היתר, כ-40% מהמאומתים מגיעים מהאוכלוסייה היהודית בכל רחבי הארץ. אתם יודעים, פיזור כזה, חלק פה, חלק שם, ורק 7% בערך מהאזורים החרדים. אז למה סגר? למה להגיע לכלי הזה כשאפשר לטפל בזה בצורה אחרת, בצורה ממוקדת, נכונה? לא ברור. נעסוק בעניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, בוקר טוב אריאל.
בוקר טוב בצלאל, לך ולמאזינים. שלוש פעמים שלום, זה יפה מאוד בפתיחה. אנחנו צריכים יותר שלום בינינו, שלום בתוכנו.
אנחנו אנשי השלום וכו'.
כן, בהחלט.
אין כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום.
יותר לישראל אלא השלום. אכן כך.
כמה פעמים אמרנו שלום עכשיו?
עכשיו דיברנו עוד פעמיים שלום, זה כבר 5, אז הגזמנו הבוקר. נתוני משרד הבריאות שהתפרסמו לפני זמן קצר, לפיהם 985 נדבקים חדשים בקורונה הובחנו אתמול, כששיעור החיוביים עומד על 2.5% מתוך כ-37,000 בדיקות שנערכו. מדובר בהמשך מגמת עלייה של הנדבקים. כחול לבן והשר גנץ צפויים לקבל ביממה הקרובה החלטה לגבי ההצבעה להצעת החוק לפיזור הכנסת שתעלה האופוזיציה ברביעי הקרוב. כתבנו איתי גדסי מציין כי שר המשפטים ניסן קורן הצהיר הבוקר כי לא ניתן להמשיך במצב נוכחי בו אין תקציב מדינה ומינויים חיוניים אינם מתבצעים. מפגישה משולשת של מנכ״ל משרד הבריאות לוי, פרויקטור הקורונה אש והממונה על הקורונה במגזר הערבי סייף, הוחלט כי האחרון ימשיך בתפקידו אחרי יישוב מחלוקות וקבלת החלטה להתמקד בפעילות משותפת להורדת התחלואה ביישובים ערבים. מומחי משרד הבריאות בוועדת החיסון לקורונה מעריכים כי ייתכן שניתן יהיה לחסן 150,000 אזרחים ישראלים כבר עד סוף החודש הבא, וזאת בניגוד לתחזיות מוקדמות של שר הבריאות, ולפיהן החיסונים עשויים להגיע רק באמצע שנת 2021. קבינט הקורונה צפוי להתכנס השבוע לדיון שהמועד המדויק שלו טרם נקבע, שיעסוק בין היתר בהגבלות בימי החנוכה כדי למנוע התקהלויות. לתקשורת שונים טוענים כי תיבחן אפשרות לסגר חלקי או איסור מעבר בין ערים, אך פרויקטור הקורונה כבר הבהיר שההגבלות העתידיות לא תהיינה כבעבר, מתוך רצון להקטין את הפגיעה במשק ובחינוך ככל שניתן. הנשיא הנבחר ביידן צפוי להשתתף ביממה הקרובה בתדרוך מודיעיני יומי ראשון שמקבל הנשיא מראשי ארגוני הביון בארצות הברית. הוא ממשיך להרכיב את הממשל אחרי שהשיג אישור מחודש לניצחון בוויסקונסין בתום ספירה מחודשת של הקולות. למרות המתיחות בין השניים מאז יום הבחירות, הנשיא טראמפ החל הלילה החלמה מהירה לביידן שנקע את רגלו. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרבי 854 אלה הכותרות. ברפואה שלמה לביידן. נקע את הרגל.
בסך הכל שבר ברגל.
שבר ברגל. כשאתה הולך לבית הלבן, לא כדאי שיהיו לך שברי הליכה.
אתה יודע כמה אנשים בעולם כולו שברו אתמול את הרגל? ואתה לא מאחל להם רפואה שלמה?
בכל זאת, זה הנשיא הנבחר של ארצות הברית. הוא צריך לעמוד על שתי רגליים. זה היה כמובן הערת אגב מחויכת.
טוב,
רפואה שלמה לכל החולים, בסדר?
כן, בהחלט. תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
והרבה שלום. אריאל שרפר, תודה, בוקר טוב. והצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, דבי גדלוביץ' יחד איתה, ומוטי קופר הטכנאי מתחילים.
שמונה
שמונה ועוד ארבע דקות, העניינים הפוליטיים יובילו אותנו בסופו של תהליך, תוך זמן קצר כנראה שוב לבחירות או לבלגן פוליטי אחר, אין לדעת במדינה כמו שלנו, במיוחד שמדברים על תקציב מדינה שעוד לא אושר, הכל ידוע, עוד מעט ננסה לברר לאן הסיפור הזה הולך, אבל תחילה לענייני הקורונה הבוקר הזה, צבי טסלר כתבנו, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב, תחילה מספרים שהולכים שמתחילים לרדת, זה נראה הבוקר, לעומת ימים קודמים.
לרדת אני לא יודע, אנחנו מדברים על 985...
עברנו את האלף בשבוע שעבר.
אבל לא ביום ראשון. ביום ראשון, פעם האחרונה שהיינו במספר כזה, היה במוצאי שמחת תורה. מאז לא היינו במספרים כאלה ביום ראשון, זה נתון גבוה, הוא מושפע ממספר בדיקות גבוה, לכן אנחנו אתמול על 2.5% מבדיקות חיוביות, שזה יותר טוב מאשר ה3%, יותר מ3% שהיינו בו לפני כן, אבל בשבת, בשבועות האחרונים מספרים גבוהים, בגלל בדיקות כנראה שנעשות באופן, באוכלוסייה שהיא יותר ממוקדת, אבל כן, סך הכל המספר הוא גבוה.
יהיה התיירות, שבתות, סופי שבוע, זה המטיילים הלא דתיים, הלא שומרי שבת אולי.
אז פחות בדיקות יהיה תיירות, מה שאני מבין, המספרים שאתם הם לא מאוד גבוהים.
רגע, ועוד הערה על סופי שבוע, בהתייחס לכך שיותר ממחצית המאומתים בתקופה האחרונה הם מהאוכלוסייה הערבית, אז אין לזה משמעות של שישי שבת. כלומר, אתה יכול לומר יהודים לא הולכים להיבדק בשבת ולא ביום שישי, הגיוני, אבל מבחינת הערבים, גויים, אפשר להיבדק מתי שרוצים.
נכון, אז זה גם משפיע על המספרים הגבוהים בסוף השבוע, העובדה שבאוכלוסייה הערבית התחלואה היא מאוד גבוהה, זה בהחלט נתון. פחות באילת, מספר בכלל, המאומתים שם הוא נמוך מאוד, גם באילת וגם בים המלח, כך שזה לא מה שמשפיע על המספרים
באוכלוסייה. אבל זה לא תושבי אילת שנבדקים שם, זה תיירים שבאים.
נכון, לא, אבל אנחנו יודעים בסך הכל כמה אנשים מאלה שנבדקים באילת.
אלה שבאים מבחוץ, שבאים להיבדק שם, כמה אחוזים שם?
אנחנו יודעים על מספרים מאוד מאוד נמוכים, אנחנו מדברים על פחות מ-0.2% מאומתים מסך כל הבדיקות, וזה הגיוני, כי מדובר באנשים שמראש נוסעים, אף אחד, מישהו שחושש שיש לו איזה תסמינים, או יש לו חשש שהוא חולה, הוא לא יצא במיוחד אילת כדי לגלות שהוא צריך לחזור.
הוא יעשה את זה ליד הבית, בדיוק.
בהחלט, כן.
אוקיי, אז כשמדובר ברוב המאומתים מהמגזר הערבי, אז איך אנחנו שומעים פתאום שוב פעם על סגרים וסגרים בחגים, ומה רוצים מאיתנו?
תראה, זה קצת ערבוב של פופוליזם וחוסר הבנה. אף אחד לא מדבר כרגע על איזשהו סגר כללי שיוצל במתכונת שהיה בחגים.
אתמול עברתי על טבלה שיש בה כ-4,000 שכונות במדינת ישראל.
לא אמרתי שאתה פופוליסט, אני אומר שאתה...
אתה אמירה בסדר, גם היית אומר שאני הייתי סולח לך, זה בסדר.
לא, אין בעיה, אני רק אומר שהאמירה שצריך סגר היא פופוליסטית, כן.
אוקיי, זה אני לגמרי מסכים
איתך. זה שהאוכלוסייה מגיעה, זה שממאה שכונות בישראל מגיעה, שסגרים שם סך הכל 4% מהאוכלוסייה, מגיע הרוב הגדול של התחלואה, זה עובדה, זה ברור. ולכן בהחלט, מדברים על זה גם אתמול למומחי בריאות הציבור, אומרים ברור שהטיפול חייב להיות מגזרי, כי יש טענות, בעיקר בארגון בריאות העולמי וארגונים אחרים, שאומרים לא נכון לקטלג אוכלוסייה, אנחנו לא רוצים לשסות אוכלוסייה זו בזו, אבל אומרים, זה לא נכון.
איפה הם היו כשעשו לנו את זה החרדים?
זה נאמר אגב גם לגבי האוכלוסייה החרדית, למשל בניו יורק, שהיה מאמץ מאוד גדול, לא לקטלג אותה כמי שמפיצה מחלה וכדומה, אבל הם אומרים, ברור שהטיפול צריך להיות שונה, כי עכשיו העובדה שהתחלואה נמוכה במגזר החרדי בהכרח אומרת שצריך גם לטפל באופן שונה במגזר החרדי שהתחלואה בו נמוכה, וכשיש תחלואה גבוהה במגזר הערבי, אז זה לא סיפור רק של עיר מסוימת או שכונה מסוימת, אלא זה סיפור שהוא גם קשור להתנהגות וגם קשור לתרבות וקשור למענה שצריך להיות מענה כולל לחברה ולסוג התחלואה שאנחנו רואים.
או שהם למדו מה שקרה אצלנו ופשוט מנסים להעתיק את זה.
אתה מדבר, מה, לחלוט בכוח בחברה
הערבית? לא, לא יודעים בכוח. אני חושב שמה שקרה אצלנו היה הרבה לא בכוח ולא בכוונת מכוון, הרבה צפיפות וכל מה שקשור לזה. עובר עליהם אותו דבר, מצד אחד. מצד שני, מאוד יכול להיות שיש גם כן כאלה שמחפשים בכוח, יאללה, בוא נגמור עם זה.
אני לא מספיק מכיר את מה שקורה בחברה הערבית, היא פחות הומוגנית מאשר החברה החרדית, מבחינת ההתנהלות בתוך הקבוצות, אבל כן אפשר להגיד בעניין הזה, שאומר אתמול מנהל המרכז הרפואי בצפת, הוא אומר, תשמע, בסופו של דבר עשו פה מהלך שבו אמרו לאנשים, אל תתחתנו, אולמות האירועים סגורים, גני האירועים סגורים. אז הוא אומר, תראה, בחברה, הוא צריך לומר, בחברה האשכנזית הלא דתית, אתה אומר לאנשים, צריך 20 איש בחתונה, הוא אומר, מאיפה נביא עוד 10 אנשים, יש לי רק 10. הוא אומר, בסופו של דבר, ברוב האוכלוסייה, האוכלוסייה שבעיקרה לא דתית, לא נבלת, ואוקיי, נדחה את החתונה ויהיה בסדר. הוא אומר, בחברה הדתית, זה מצד אחד כמובן בחברה החרדית, ולהבדיל, הוא מדבר על החברה הערבית, לא דוחים חתונות, ואז מה קורה? במקום לעשות אירוע בגן אירועים, כך הוא אומר, לעשות אותו במקום שיש איזשהו סוג של פיקוח, שאתה יכול לעשות מרחקים, שאתה יכול לבדוק מי היה, מי לא היה, להגביל את מספר המשתתפים, הפכו את זה, אין, אי אפשר בכלל, אז אנשים עושים בחצרות הבתים, ואז הם אומרים להם, יש לכם רק 5,000 שקלים כנס, אומרים, אתה יודע מה, רק 5,000 שקלים כנס, אני אביא כבר את כל הכפר, ואז יתחלק בין כולם.
וזה קורה כשלא נותנים מתווה מסודר, רגיוני, ואנחנו רואים את זה הרבה זמן כבר, משרד הבריאות, גם המנכ״ל, חזי לוי, אתמול בערב כאן בריאיון במהדורה המרכזית, סירב לשמוע על אופציה אחרת, אבל ככל שהם יתמנו את הראש בחול, לא יהיו כאן חתונות חוקיות, נקרא לזה, לא ניתן לעשות את זה, פשוט לא הגיוני, לא מציאותי, ולא משנה, בכל המגזרים. אבל
והבעיה היא שהאלטרנטיבה היא לא חתונה שהיא במקום 20 איש 40 איש, אלא חתונות הן המוניות מאוד, ששם זה באמת
כן, במגזר הערבי באמת המוניות. באמת המוניות, אבל שם עוד לא כולם נדבקו, עוד לא הרוב נדבק, אז כשיש חתונה המונית זה משפיע, וכשזה קורה במגזר החרדי באזורים שכבר עברו את זה בהמוניהם, אז זה אחרת לגמרי. צבי טסטר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור אמיר שחר, שלום, דוקטור אמיר שחר, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור לכם.
המנהל של חדר המיון במרכז הרפואי לניאדו, מדברים איתנו על סגר נוסף בקרוב, עד כמה הם מנותקים המציאות במשרד הבריאות לדעתך?
100%. מנותקים המציאות ב-100%.
מה, הפך להיות שיטת עבודה?
אין חולים בקורונה היום בשום מקום. כן, בבית החולים סוף השבוע היו איזה 9 חולים, אולי אחד קשה, לא קיבלנו לשפוד אף אחד, בתל השומר שיבא יש 8 או 9 חולים, אין חולים בארץ, גם אותם 200 ומשהו שהם מונים אותם כקשים, הם רובם ככולם לא קשים, ואם הקהילה החרדית הייתה מטפלת בהם בקהילה, אז הם לא היו בכלל בבתי החולים. נצמדו לאיזה מספר שקוראים לו R, מכיוון שנגמרו המאומתים, ונגמר אחוז החיוביים, אז ימצאו מספר שקוראים לו R, שאין לו ידיים, אין לו רגליים, ועל בסיסו הם מאיימים בעליית התחלואה. איך אני בכל מקום מצביע למגזר החרדי על ההתנהלות שלו במגפה? גם היום.
כלומר?
התנהגו נכון. במודע או שלא במודע, נוצרה בקבוצה הזאת החרדית, חסינות עדר, לא בושה לי להשתמש בביטוי
כן,
הזה.
כן, החרדים כבר בחיסון עדר לדעתך?
אתמול התפרסם סקר שבבית שמש 45% יש להם נוגדנים. משרד הבריאות, פרופסור גמזו, לפני שעזב, נלמל משהו שמספר הנחשפים בציבור או באוכלוסייה הוא בין פי 5 לפי 10. פי 5 מ-350,000 או 340,000 או פי 10 מ-340,000 זה כבר מיליונים. אנחנו נתקרב לסיטואציה שבה לנגיף לא יהיה לאן ללכת.
אז מה צריך לעשות בעת הזו אם ככה? למה במשרד הבריאות?
אני רוצה להשתמש בפלטפורמה שלכם לספר על הקבוצה שאני שייך אליה שנקראת מודל ההיגיון הבריא. אפשר למצוא אותנו, אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק וגם באינטרנט. לא נותנים לנו הרבה לדבר כי אנחנו אומרים הפוך.
הבמה שלך, דוקטור שחר.
כן.
ההיגיון הבריא, מה הוא?
ההיגיון הבריא אומר ככה, לפתוח את כל המשק, להחזיר את החיים לסדרם, להקצות את כל הכספים והמשאבים שמבזבזים אותם היום, 50,000 בדיקות כפול $100 בדיקה, כשאני מדבר איתך, תעשה את החשבון כמה כסף זה עולה. להשקיע את המשאבים בשני מקומות. אחד, באמת לתת למערכת הבריאות, הן לבתי החולים והן לקהילה, לטפל בחולים. אנחנו יודעים לעשות את זה, לא קרשנו, לא נקרוס, אנחנו נטפל בכל מי שיגיע, גם בחורף אנחנו בעומס, גם כשאין קורונה וגם כשהייתה קורונה. והחלק השני, לאותם אנשים שבירים, פגיעים באוכלוסייה, שאנחנו כבר יודעים לזהות אותם היום. אנחנו מכירים אותם לאחר 9 חודשי מחלה. עליהם א', להגן, להסביר, מי שרוצה את עזרתנו ניתן לו, וב', להקצות להם זמן ומקום לחיות כמונו. לתת להם שעות ללכת לקניות, לתת להם זמן ללכת לקולנוע.
מודל שנוסע באיטליה בתחילת המגפה, אני חושב שבמשך תקופה ארוכה, אתה מדבר בעצם לבודד אוכלוסיות, כלומר אנשים מבוגרים, בעלי רקע רפואי, שלא יתערבבו עם שאר האזרחים.
לבודד מרצון, לא בכפייה.
כן, ברור, ברור, זה לא נשמע טוב
בכפייה. אדמור שלנו בקריית סנד לא רצה להתבודד או לבודד את עצמו מהקהילה, וזאת זכותו. אני מאוד מאמין בזכותו של אדם לעמוד על עקרונותיו. אני מאוד מעריך את ההתנהלות, את העיקרון של החברה החרדית, של הלימודים. הלוואי שהחברה החילונית הייתה מקדשת כך את הלימודים. גרמנו נזק לדור שלם של, יש לי 10 נכדים, כן ירבו, שבזבזו את השנה הזאת לשווא, או בזבזו להם את השנה לשווא.
אז תדבר איתי, דוקטור שחר, מה רוצים מאיתנו במשרד הבריאות? איפה ההיגיון הבריא? אתה מדבר על מודל ההיגיון הבריא.
אין שם היגיון בריא. סגר לא הועיל להדברת שום מגפה בשום מקום בעולם. זה שחוזרים על שגיאה פעמיים ושלוש לא עושה אותה נכונה. והוא לא יועיל גם בפעם השלישית. הם חושבים שהם משחקים במחבואים עם נגיף. נגיף קטן שכל עוד יהיה לו לאן לקפוץ, הוא יקפוץ וידביק.
אז אני אגיד לך, תוכנית העבודה שלהם, שכל עוד אין חיסון, ולא משנה חיסון עדר או חיסון ממשי, כל עוד הוא לא קיים, צריך לשחק עם המשחק אקורדיון, כמו שאומר נתניהו, לפעמים סגר, לפעמים לפתוח, לסגור, לפתוח, זו שיטת העבודה.
שגיאה, מדיניות לא נכונה, והכי חמור, והטענות שלי כרגע הן לא כל כך לפוליטיקאים, דווקא לחזי לוי.
אבל הם מקבלים את ההחלטות הפוליטיקאים. קבינט הקורונה יכול לדחות או לא לדחות את המלצות משרד הבריאות.
אבל חבריי הרופאים, סליחה, חבריי הרופאים נותנים להם המלצות שאינן על בסיס רפואי. התגלגל ידיים מסמך שנקרא מטה ההסברה למגזר החרדי. אתה מכיר אותו?
כן.
יש מסמך כזה. במסמך האחרון מופיעות המלצות שאין להם, וסיפורים שאין להם ידיים ואין להם רגליים. כמו למשל חומרת התחלואה בילדים ותופעות הלוואי. זה פשוט אינפורמציה שקרית. אין לה ידיים ואין להם רגליים. ילדים אומנם נדבקים, ילדים אומנם מדביקים, אבל ילדים אינם חולים ואין להם תחלואה ארוכת טווח. יש שם המלצה לאנשים בריאים להיבדק. אנשים בריאים לא צריכים להיבדק, לא צריך לבודד אותם, אי אפשר למצוא את כל הסימפטומטים. אתה יודע מה משחקו של הטבע? אחד משני האנשים הראשונים שהתנדבו לקבל חיסון היה כבר מחוסן.
יבוא המאזין, דוקטור שחר, יבוא המאזין הממוצע ויאמר, מה רוצה מאיתנו דוקטור שחר? שמה? שלא נקשיב לכלום, שלא נעטה מסכה, שלא נשמור על ריחוקים, שנחיה חיים רגילים לגמרי לגמרי?
שנחיה חיים רגילים לגמרי לגמרי, ומי שרוצה לשמור על עצמו, לשמור על עצמו. אגב, עניין מסכות. מקובל בכל העולם, מסכות במרחב הפתוח לא צריך לענות, לא צריך לעטות.
רק במרחבים סגורים ציבוריים.
רק מרחבים סגורים, במקומות שאתה לא מכיר את האנשים ובצפיפות. באוויר הפתוח לא צריך לעטות מסכות.
נדגיש, בעולם לא צריך, פה זו המדינה היחידה שחובה ברחוב לעטות מסכות.
ונותנים לאנשים שיושבים, יש רופא שלי שיצא ב-10 בערב עם הכלב שלו, בודד ברחוב וקיבל 500 שקלים קנס.
תתן אותו שהוא לא היחיד, יש לו הרבה שותפים להרגשה הזו של
כן, הכלב. אני יודע. אז איך אתה רוצה שאנחנו נאמין להם? איך אתה רוצה שהציבור יאמין להם?
איך הסיפור הזה גם?
ואומר, אני לצערי, ואנחנו אנשי המודל ההיגיון הבריא, פנינו לחזי לוי, פנינו לשר שטייניץ, פנינו לקבינט הקורונה, דעתנו לא רק שלא נשמעה, בקושי נתנו לנו להציג אותה.
כמה חבל.
בסיכומות של דבר,
ועדיין הם מחפשים, והם מחפשים תחלואה סמויה בציבור החרדי עדיין, אתה יודע, אתה מודע לזה. הם מחביאים את זה החרדים, מחביאים את זה בבית, במחסנים, בבוידם.
הביטוי הזה, תחלואה סמויה, זה גם כן המצאה לא רפואית. לכל המחלות יש תחלואה סמויה. אנחנו נדבקים בעשרות מאות ואלפי נגיפים, הם לא גורמים לנו מחלה. אגב, כל הסיפור הזה היום של 1,000 מאומתים, 900 מאומתים, יש אולי 20 חולים. לאף אחד ש... מישהו מצאו לו נגיף בגרון ויש לו נזלת, הוא לא חולה. 10% מהאוכלוסייה, בכל רגע נתון, הם נשאים של חיידק שנקרא סטרפטוקוק, שעושה את אותה דלקת גרון שנקראת אנגינה או טונזיליטיס. אף אחד לא קורא להם חולים.
כן, ואז הם צריכים אנטיביוטיקה. ואז הם צריכים אנטיביוטיקה, אבל נכון.
לא נותנים להם אנטיביוטיקה, לא מבודדים אותם, לא קוראים להם חולים. אצלנו קוראים להם מאומתים, ולכן ישראל נמצאת במקום כמעט הראשון בעולם בתחלואה למיליון נפש. כמעט הראשון בעולם.
בגלל שקוראים לזה תחלואה, אתה אומר. טוב, אני חוזר לסוף שיחתנו שוב לעניין החרדי. אתה אומר 45% אומר שהציבור החרדי יכול להרשות לעצמו הנחת רווחה, זה מאחורינו?
מאחורינו, וצריך לזכור שאנשים שמנים עם סכרת, קשישים, חולים במחלות לב, יתר לחץ דם, שישמרו על עצמם. בהחלט שישמרו על עצמם. בכל דרך שהם יודעים וכל דרך שאנחנו יודעים להסביר להם. לגבי שער הציבור, חיים נורמליים לגמרי, אני מדי פעם מסתובב בבני ברק, נדמה לי שהעיר היא אחד המקומות היחידים בישראל שמתקיימים ביום חיים נורמליים.
משתדלים, משתדלים. יש הרבה חנויות שסגורות, חתונות עדיין אין באולמות, אבל גם זה מתי שהוא יבוא, ואני חושב גם כן שחתונות יתחילו להתבצע בתוך האולמות בתקופה הקרובה, גם אם משרד הבריאות לא יאפשר את זה, כי אין ברירה אחרת. טוב, דוקטור אמיר שחר.
אם הייתי מאוד צעיר, אני כבר בין כבן 70 שנה, קצת יותר.
עד 120 בבריאות.
גם מרובי תחלואים, אבל אם הייתי צעיר, הייתי מוליך תנועה שתשנה את ההתנהגות של הציבור. אתה דיברת על זה.
כן, בהחלט. אבל בוא נזהר, בוא נלך בין הטיפות, כמו שאומרים.
הלכתי.
יופי.
אבל אני אשמח שתדברו על מודל ההיגיון הבריא, אשמח שתזמינו אנשים משם שיסבירו יותר טוב את החלקים.
נעשה זאת בחפץ לב, אני חושב שההיגיון הבריא צריך תמיד לדבר אלינו, ולפיו צריך לפעול. הדוקטור אמיר שחר, מנהל של חדר המיון במרכז הרפואי לניאדו, תודה.
בבקשה, ובריאות טובה לכל, וישר כוח.
אמן. אמן, אמן ואמן, ואני חושב שהקול השפוי הזה של דוקטור אמיר שחר, מבחירי הרופאים במדינת ישראל, מנהלת חדר המיון של המרכז הרפואי לניאדו בנתניה, אומר דברי טעם. יהיו כאלה שלא יאהבו את זה, יהיו כאלה חרדתיים, סליחה שאני קורא להם ככה, שיאמרו, מה אתה רוצה? יש תחלואה? השיחה הזו קצת מכניסה אותנו לפרופורציות, במיוחד בעניין הזה של החיסון העדר. אולי במשרד הבריאות יתחילו להקשיב גם לאנשים עם היגיון בריא. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ואני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים. ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה, עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
חדש מיופלה, יוגורט ביו עד 90 קלוריות לגביע, שזיף מיובש וטוט עם שיבולת שואל. יופלה, תפרגנו לעצמכם משהו טוב, למהדרין יש תנובה.
וואו, אגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוגע כלכלי, משכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס 3 אגרלות בונוס ועוד. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03, חייגו 03-579-03-03. תתקדם, תתחדש, נתיב מובייל משיקה, דור 5 כשר הראשון בעולם, סמסונג S20 FE, תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סאנו.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
מ-3 יוצא אלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים, ואחריות ל-3 שנים. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין עתידי. עם כאלה הטבות, לא צריך לבחור. פרטים באתר או בכוכבית 3-0-0-3. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.28, איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב. איתי גדסי, מיד יהיה איתנו, לקראת מה שצפוי לנו בהמשך השבוע בכנסת, בפוליטיקה, כחול לבן, הליכוד, מה קורה בתוך כחול לבן, לאן זה הולך הסיפור הזה, האם אנחנו בפתחה של מערכת בחירות מחודשת, או שימצא הפתרון, אין לדעת בשלב הזה, כי כל צד... די מנסה לייצר את הנרטיב שלו. איתי גדסי שומע אותנו?
שלום וברכה בצלאל, בוקר טוב.
בוקר נפלא. אז איפה אנחנו עומדים?
מתקרבים. מתקרבים עוד פעם לשעת האפס. לכאורה, למרות שאני לא יודע למה נקבע דווקא יום רביעי כשעת האפס, אבל לכאורה בגלל ההצבעה על פיזור הכנסת בכחול לבן, מנסים, תראה, גם בליכוד וגם בכחול לבן, בשלב הזה מבינים שהאלטרנטיבות שלהם לא כל כך טובות. ולא רוצים ללכת במזיד, ככה במודע, בוא נקרא לזה, לבחירות. אבל מהצד השני, תראה, יש שני אגפים, וכבר דיברנו על זה גם בכחול לבן, אגף התל אביבי, או המפלגה בתוך מפלגה התל אביבית, של אבי ניסנקורן ושאר החברים, ומפלגת גנט, האגף שיותר מבין את הסיטואציה ורוצה להישאר איתה כרגע. עכשיו השאלה הגדולה באמת, מה תהיה הצעת הפשרה? האם נתניהו גם ייתן לגנט סולם לרדת מהעץ? איזה שהם הסכם, אולי להדכן את ההסכם הקואליציוני הישן, כי גם נתניהו רוצה כל מיני דברים, כמו שאנחנו יודעים כבר באופן... לא דווקא דברים שקשורים לתקציב או דברים שקורים היום, אלא למשל להגן את עצמו בממשלת הרוטציה והתחייבות כאלו ואחרות בנושא הזה. אבל גם הבוקר אנחנו רואים אבי ניסנקורן למשל משגר איומים, ראינו גם אתמול כאן בקול חי שיזהר שי מדבר על כך שככל הנראה יתמכו בפיזור הכנסת ביום רביעי, וכולם מחכים לאיזשהו איתות מצידו של ראש הממשלה נתניהו על כך שהוא לא רוצה ללכת לבחירות, ועל כך שהוא מתכוון כן לבוא לקראתם כדי שכחול לבן לא יצאו כאן בצורה לא כל כך טובה מהמשבר הזה, בצורה שהם נכנעו עם ידיים על הראש ויצאו, אתה יודע, ויתרו על התקציב, ויתרו על הכל בעידן קורונה, על מנת להישאר צמודים לכיסאות. אבל כל עוד ואין איזשהו הסכם ממשי בין הצדדים שיכול לתת לשניהם, כמו כל מיני פתרונות שעלו, התקציב יעבור קודם בממשלה, כי התקציב הרי כבר מוצג היום על ידי ישראל כץ, שר האוצר, בפני ראש הממשלה נתניהו, והצטרכו גם שם לראות איך משתפים את בני גנץ בעניין הזה, שהתקציב מוצג, יעבור באיזשהו שלב כבר באופן מיידי, ולאחר מכן יהיה אפשר למשוך את זה, ככל שנתניהו ירצה לפחות לקריאה שנייה ושלישית לפני שמאשרים אותו, וייתן לנתניהו עוד חודש, חודשיים. ועוד פעם, השאלה בסופו של דבר, האם גנץ מוכן לדבר הזה ואיך הוא יצטייר בחוץ, כי כמו שאנחנו יודעים, כחול לבן, לא רק כחול לבן, בעצם כל פוליטיקאי מעניין אותו מאוד מה קורה, מה אומרים על המהלך שהוא עושה, וכרגע זה נראה כמו התקפלות של כחול לבן, ולכן אנחנו לא יודעים מה יקרה ביום רביעי, אבל מבחינתו של בני גנץ אומר שרק ביום רביעי הוא יקבל את ההחלטה בהתאם לשינויים מבחינתו של ראש הממשלה נתניהו,
או בהתאם למה שקורה לו בתוך הסיעה, בתוך המפלגה.
אז זהו, זה גם, כמו שאמרנו, הסיעה עצמה מפוצלת, כל אחד מושך לכיוון אחר, אבי ניסנקורן בהחלט רוצה ללחוץ את נתניהו כמה שיותר, גם במחיר של הצבעה על האי אמון, חברים אחרים לא בדיוק סוברים כמו, בני גנץ גם לא סובר כמו אבי ניסנקורן, אבל כיצד הם הצביעו בפועל, אנחנו נראה רק ביום רביעי, למרות שההנחה, גם בליכוד דרך אגב, זה שכחול לבן לא יפרקו בידיים את הממשלה, כלומר הם לא יצביעו בעד הצעה לפיזור הכנסת, אלא אם כן יהיה שם איזה חק או שניים סוררים, אבל לפחות לא בהחלטת סיעה.
איתי גדסי, תודה, נמשיך לעקוב.
תודה רבה.
תודה, יום טוב. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, הולכים לבחירות נראה לך?
באמת, קודם כל, תמיד אני כבר חודשיים אומר, מי שאמר לך שהוא יודע, הוא לא יודע. וגם היום אני עדיין חושב שהיא גבוה מאוד שלא הולכים לבחירות. אתה שומע משני הצדדים, אתה שומע גם כן מהצד של, במילים אחרות, שככל אבן נתנו לנו את החברים כפי שנדם מעט, הם לא מעוניינים באמת, כפי שאיתי ציין, שם את האגף שמנסה למשוך.
הרדיקלי נקרא לו.
הרדיקלי, כל הזמן.
האופוזיציה שבתוך הקואליציה.
אבל באמת, באמת, לא בני גנץ ולא הקבוצה המכובדת וכחול לבן מולים לכם בחירות.
כן, אבל תדע שהמציאות הזו בסדר, יכולה להוביל אותנו לבחירות. מצד שני, כשצריך לקדם דברים, למשל, חוק הגיור שצריך להעביר אותו כמה שיותר מהר, יש ככה שאומרים, כדי שבגץ לא יתערב, הדבר הזה לא נעשה, ויש עוד הרבה דברים כאלה שצריך היה לפתור מזמן ולא נעשים.
אין ספק שכפי שאמר ינון סרברי, יושב ראש בישיבת סיעה הקודמת, בישיבת עיתונאים, בני גנץ עושה טעות גם כן כלפי הציבור החרדי, כלפי השותפים, גם כן אם הוא יגיד שאפר לא יותר, אבל משתמש בכלים ובחוקים שמאוד חשובים שהם ציפור נפשנו, כפי שאמרת, חוק הגיוס, חוק גיור, יש כמה דברים שהם בליבה של הציבור החרדי, ולא רק, כרגע לתפוס את זה כערובה בשביל קיום הממשלה, זו טעות גם כן מצידו, אבל אני מאמין שגם הנושאים הללו ייפתרו עם שאר הדברים. אני צריך לזכור שמרגע שקמה הממשלה, כחול לבן התנהגו בהמון המון דברים כאופוזיציה בתוך קואליציה. זה דבר שאי אפשר לקיים, אי אפשר להתנהל. בממשלת מעבר הקצרה שהייתה, גם המומחים היותר ביקורתיים טוענים שהמשבר נועל הרבה יותר טוב וממשלה הרבה יותר קטנה. זאת אומרת שאפשר לעשות את זה אחרת. הם רק צריכים לרצות ביניהם לחיות ביחד, גם ראש הממשלה נתניהו וגם בני גנץ, והכל יתדבר.
טוב, ביום שזה יקרה. תשמע, אנחנו כבר כמעט שנה בתוך הקורונה, יותר משנה מאז שגילו את הדבר הזה בסין, אבל מאז שזה הגיע לפה וחיינו השתבשו לגמרי, בחלק גדול מהזמן גם בלי הרבה היגיון בריא, כהמשך לשיחה הקודמת אם שמעת. איך אתה רואה את העבודה שלכם, הנציגים החרדים בכנסת בשנה הזו, כשעברנו כל כך הרבה אתגרים ומשברים וקשיים וחוסר הבנה של המציאות וחוסר הבנה של הציבור החרדי, עוד רגע נדבר על חתונות, איך אתה רואה את הפעילות שלכם, אתם הנציגים?
תשמע, הנציגים החרדים עובדים בתנאים בלתי אפשריים. ממש בתנאים בלתי אפשריים בכנסת, בהרבה הרבה הרבה רבדים. מלבד ההסתה חסרת תקדים שאנחנו מקבלים בתקשורת, מכל מיני כיוונים, גם אינטרסים וגם כן, גם עם משטרויות שלנו, אבל אנחנו עובדים בכלים פרלמנטריים, אבל באמצעים בעייתיים. זאת אומרת, אבל צריך לזכור דבר אחד, אני רוצה לעניין לציבור, לפעמים כשהזיכרון שלו קצת קצר במשך השנה, הפרויקטור העיקרי שהיה בממשלה, וצריך לזכור את זה, שעדיין היה גם בגל הראשון וגם בגל השני, ונמצא עדיין זה יושב ראש השר דרעי. הוא היה, איך אומרים, מההתחלה האדם שמתחילת הגל הראשון לקח על עצמו, דאג למוקשים. הוא היה בתפקיד הפרויקטור בהתחלה בפועל, ואחר כך הוא גם כן מבליק את המינוי. אם נזכור רק מה שהוא עשה והוא הוביל את מתווה עולם הישיבות, שהיום בחורים לומדים בקפסולות, זה המצאה ורעיון שלו, הוא דאג להכניס שיבות תלמידי שירות בחוץ לארץ. 23 מיליון שח שהוא הביא להקללה ולסיוע לרשויות המקומיות. מתווה פתיחת הבתי כנסת שאנחנו, זה נראה לנו טבעי, אבל הוא היחיד שצעק בממשלה, וזכור להם כמה חשוב ביום כיפור. מתפלל, מכירת ארבעת המינים, כצורך חיוני, האישורים שהיה לכל החזנים.
הכל טוב ויפה, אבל היום, כשהגענו כבר לסיטואציה שמיעוט הנדבקים בציבור החרדי, וזה נובע, אי אפשר לחלוק על המציאות הזו, נובע מסוג של חיסון עומק, או שקראו לזה חסינות עדר, כפי שקרא לזה בשמו הדוקטור אמיר שחר. לא כולם אוהבים להשתמש בביטוי הזה, אבל זו המציאות. כשקרוב ל-50% מהציבור החרדי כבר אחרי, וזה משפיע באופן טבעי על שאר האוכלוסייה. תשחררו אותנו מהרבה מגבלות, תשחררו אותנו למשל לחתונות. הנה, בואו נדבר על החתונות. איך אפשר לעשות חתונה של 20 איש? אין מציאות כזו. ברית או בר מצווה אתה לא יכול לעשות. יום הולדת אי אפשר לעשות ב-20 איש. אז חתונה? למה לא לבוא עם היגיון בריא, שרי הקבינט, השר דרעי שהוא חבר שם, שר הבריאות, מנכ״ל משרד הבריאות, כל החבורה של הפקידים האלה במשרד הבריאות שבעיניים מנותקים מה שקורה בשטח, תייצרו מתווה הגיוני, שפוי, סביר, אבל אין עם מי לדבר. יקוב הדין את הער ולא מוכנים לשמוע כלום. פה התפקיד שלכם לדפוק על השולחן ולעשות אחד משניים, או לדפוק להם על השולחן או לומר לנו לציבור תצפצפו. אין דרך שלישית.
שר דרעי לפני 3 שבועות בקבינט הקורונה בממשלה אמר להם, רבותיי, צריך לתת מתווה לחתונות ולאירועים. בעיקר לחתונות. אי אפשר להתעלם מכך שמקדם הדבקה מספר 1 זה חתונות. נכון, מסכימים זה שזו בעיה אמיתית. כשאתה התחלת בפתיח שלך ואמרת, התחלואה יורדת, גם זה לציבור שלנו, א' צריך לשמר את זה. אנחנו באמת לא יודעים איך זה יגיע לנו עדיין, עם השפעת ועם החורף שעכשיו מתחיל ונקרא עלינו. אבל הוא טעק כבר לפני 3 שבועות חודש ואמר בקבינט, רבותיי, תתנו מתווה. ויש בזה היגיון, ואגב, אני הגשתי הצעה דחופה לצדר, שאני מקווה שהיא תושר במציאות, ותהיה לה השבוע, לדיון נושא החתונות. והטענה שגם כן אני אומר, היום, לפי כל הבדיקות והערכות, מתקדמים אולי 100, 150, 200 אירועים, ביום. גם לא מדובר בהפרות של 500 איש, לפעמים זה הפרות אפילו של 80 ושל 100 איש.
ברגע שיש 10 אנשים יותר זו הפרה, ואז יש קנסות ועוד יש הכל. אבל איך אומרים במגזר הערבי? במגזר הערבי מדברים על זה שאם יש ממילא קנס של 5,000 שקל, אז בואו נביא הרבה אנשים, והכסף מתחלק בין כולם במתנות שמביאים בחתונה, וזה הרבה יותר כלכלי.
אתה יודע, בצלו, רק שאני, לך צד השני, ברגע שפורסם שהגשתי הצעה לסדר ודיברתי על זה גם במליאה שבוע שעבר, אני קיבלתי גם כמתיגון של הודעות, מה מעניין אותך חתונות, שבסוף אנשים שם, ונתנו לי מספר אירועים, שאנשים מתוך האירועים האלה, פשוט נהרגו במילים אחרות, בסדר? בסכנה, איך אתה מקדם את נושא החתונות? בוודאי שאני אומר, מדובר בזהירות רבה שאתה יכול לעשות. צריך אבל כן לתת מתווה, למשל, אם טוב לחוץ לארץ לנסוע לאחר בדיקת קורונה ב-48 שעות, תחליט שרק משפחה קרובה, 40-50 איש בכל צד, לאחר בדיקה ב-48 שעות האחרונות לפני החתונה, יבוא ובכניסה, הבא לאולמות מוכנים לממן, שוטר או פקח שיהיה, תחליטו רק שרק סרולוגית, תחליטו לעשות קפסולות, רק חופה אתה עושה, אבל ודאי צריך לתת מתווה. א', גם כי אם לא הצלחת לאכוף את ה-100%, 70% הצלחת לעשות משהו שהיום קורה 100% בלי אכיפה ובלי שום שמירה. ולכן אני כן חושב שבסוף כן מישהו יתעורר וכן יתקבל לחתונות. כפי שאמרת, זה לא חודש, לא חודשיים. הציבור חיכה חודשיים, שלוש, מילא, אבל כבר אנחנו נמצאים כמעט שנה, הציבור לא מתחתן. יש כאלה שהם לא
מוכנים לקבל את זה. מתחתנים, הם מחפשים, יש תעשייה שלמה של חתונות בסתר, מחפשים את המקום, איפה לעשות את זה, ובצורה כמה שאפשר לכל.
כן, אבל יש הרבה סיבות, תקלות, שלא מוכנים לקבל את זה, שכל החלום חיים, שהיום הכי נחמד בחיים שלנו, הכי שמח, הם לא מוכנים לקבל את זה, שמתחתנו ב-40-50 איש, וחתונות שמגיעים בשטח פתוח, ואחר כך יורד גשם, ומתפרקים להם, זה פשוט לא לעניין. אני מקווה שאני כן אצליח לקדם איזה מתווה השבוע בכנסת, ונהיה בשורה גם כן בנושא הזה לציבור.
נקווה כך. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, בהצלחה, בוקר טוב.
תודה רבה, טוב.
תודה, תודה. דיברנו על חוק הגיור, אז בואו נראה איפה שזה אוחז. אורן הניג, מנכ"ל ארגון ליבה, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
היום האחרון שהמדינה צריכה להגיב לבגץ על העניין הזה, נכון?
כן, היום בעצם המדינה צריכה לתת תשובה בכתב, אין היום דיון בבית משפט, ואנחנו כולנו במתח מה תהיה התשובה של המדינה.
אני אגיד לך מה תהיה התשובה. אני אגיד לך מה תהיה, אני לא אומר את זה בידיעה, אני אומר את זה בהערכה. התשובה תהיה שאנחנו מבקשים אורכה נוספת.
כן, אז זו שיטה טובה, והיא קיימת לאורך הרבה שנים, אבל בגץ בשנה, שנתיים האחרונות, קצת משנה טקטיקה, במיוחד עכשיו כשהוא מרגיש שהזמן הוא זמן חלש, ממשלה חלשה, והרבה פעמים קובע אולטימטום, ואומר זהו, נגמר, אין סיבה לדחיתם אותי, כבר זה דחייה שנייה, שלישית, ואז הוא קובע דיון, והתוצאות יכולות להיות הרות גרל. אנחנו לא יכולים לסמוך על בגץ שיקבל כל פעם את הדחייה הזאת.
אז מה, ואם בגץ לא יקבל את הדחייה, ושוב יקבל החלטה, ויפסוק מה? יפסוק שצריך להכיר בגיורים רפורמים? זה מה ש... זה החשש?
אז לא, אז צריך להבין. לא, הנקודה פה, וזה בגץ עובד מה שנקרא בתורת השלבים, בשיטת הסלמי. מדובר עכשיו על הכרה לצורך חוק השבות ורישום במשרד הפנים. כלומר, לא עוד לגיור של הרבנות הראשית וכדומה. אבל מה החשש? ברגע שיהיה הכרה בחוק השבות במשרד הפנים, עוד 4-5 שנים, יש לנו איזה 100,000. איש שעברו גיור רפורמי, שמחשיבים את עצמם כיהודים, והילדים שלהם מחשיבים את עצמם כיהודים, והם רשומים במשרד הפנים כיהודים, והם עלו לארץ כיהודים, והם פתאום מגיעים להתחתן ברבנות, ואיזה גזענות, לא מוכנים לקבל אותם וזה. אז כל מיני שאתה מלוס שנוראי, אתה מסתובב בארץ, אתה לא יודע מי כן יהודי, מי לא יהודי. נקודה שנייה, אנחנו מכנים את הבגץ הבא, שהבגץ הבא יגיד
שמה, זה גזענות. אז בוא נלך לספרי יוחסין, אז אולי אין ברירה, ספרי יוחסין.
טוב, אז זה כמו להגיד, בואו נקרא את עצמנו לשתיים ונעשה עוד חורבן. אני חושב שכל
לא
מי
ש... לא אנחנו עושים את החורבן הזה.
כן, אנחנו, אבל אם אנחנו שותקים ואנחנו מוכנים שמישהו יעשה, בואו אם היו אומרים לסגור את עולם הישיבות או משהו כזה, לא היינו יושבים בשקט ואומרים, טוב, נו, אולי, מקסימום גאות וחוצים. זה דבר שהוא בדמנו, הוא נקודת ה... האחדות של עם ישראל היא דבר שעליו חרב בית מקדש שני, הצנעת חינם, זה ממש לעשות חרב פיפיות בתוך רומא, מגילות יוחסין, זה אין חלום בלעות גדול מזה.
נכון, מסכים איתך, ולכן גדולי ישראל, למרות שדיברו על זה לא מעט בשנים, ב-20 שנים האחרונות, לא הלכו על הצד הזה בין היתר מהסיבה הזו. אבל בסוף, כשאני אהיה עירך קודמים, אנחנו צריכים לשמור על תרת היחוס שלנו, העם היהודי, אז אולי בסוף בסוף אין ברירה.
אז עוד פעם, אני אומר, אם יקרה מצב ולא יהיה ברע זה, אבל אני אומר, איפה נבחרי הציבור, על מה הם מדברים, מהי תשובת המדינה? אולי שתשובת המדינה תהיה.
לא, יש פה שני דברים, יש תשובת מדינה ויש תשובת הנציגים בכנסת, והם יגידו לך, אנחנו בקונסטלציה פוליטית שאי אפשר כרגע להעביר חוקים שקשורים לדעת ומדינה.
לא, לא חוקים, אבל האם דאגנו שתשובת המדינה, ובזה ודאי לפוליטיקאים יש יכולת להשפיע על תשובת המדינה, אנחנו כולנו יודעים היום שהנושא של פרקליטות בגעת הוא לא נטו טהור משפטית. להגיד שהמדינה תגיד, וזה הפוליטיקאים כן יכולים לדאוג, או לפחות להילחם על זה, או לפחות לדבר על זה.
אבל רק להזכיר לך שמי שקובע את תשובת המדינה זה המערכת המשפטית בתוך עצמה, כלומר היועץ המשפטי לממשלה הוא קובע לממשלה מה לחשוב.
נכון, אבל אם שמענו על פגישת חירום של חברי הכנסת בינם לבין ראש הממשלה, מהי תשובת המדינה? האם יש אמירה ברורה של נציגנו בכנסת שתשובת המדינה צריכה להיות, שלבגד לא צריך להתערב בזה, והדבר הזה יכול להביא לכאות, ואנחנו חושבים שהמצב צריך להישאר כקדמותו. אני אומר, יש אפשרות גם שתשובת המדינה תהיה חזקה. האם ביקשו לרמונות הראשית שהיא תוכל אולי לתת תשובה עצמאית, כמו שיש תקדימים מקומות קודמים, שהרבנות גם נותנת תשובה בפני עצמה, והיא לא נכנסת לתוך הפרקליטות. יש המון דברים שאפשר לעשות, שהם בתחום בין 0 ל-100. לא אמרתי עכשיו ישר לשבור את הממשלה וללכת לבחירות. אבל אנחנו רואים שתיקה, אנחנו רואים שקט, אני אומר, זה לא... הנה, דברים על בית הכנסת,
ננסה לעשות ככה. נקווה שהדברים יגיעו לאוזניים הנכונות ויקבלו גם את ההחלטה הנכונה, ותשובה נכונה לבית המשפט, למרות ששוב, לא מפיהם אנחנו חיים, בסוף אנחנו
צריכים לדבר נכון, עצמנו, ואם בגץ יהיה נגדנו... למרות פיהם, ואנחנו צריכים להרים דגל, אנחנו צריכים להרים דגל וכל הזמן לא לשקול, ולא לא לחשוב שאנחנו... כמו בגלות מול הפריט. אנחנו
כן, המצטער חולק עליך, אורן אניג, אנחנו כמו בגלות, בגלות בין יהודים, כן, מול הפריט ששמו בגץ, והשופטים לא, שחושבים...
רוב העם איתנו, רוב העם איתנו, ואנחנו לא צריכים לבחון מהתחדת להתנהל מולם.
ומה לעשות שבגץ חושב...
בסדר, בגץ במקומו מונח, הוא לא המלך.
לא, כבודו לא, כבר לא במקומו מונח מזמן. נכון, הוא לא המלך, זה אני מסכים איתך. נסיים בזה, אורן אניג, מנכ"ל לארגון ליבה, יום טוב, בוקר טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. במוצא שקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה
אצלכם בבית. בעשר בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצא שיוטט כסלב החל בעשר בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתרי כל חי וכל חי מיוזיק.
החל המחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
המיס הגז מציגה קונטרול פלוס. שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז, הוא מזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי, כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המיס הגז.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום החניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה לידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
לטיסה לחול צריך להמתין.
למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מצלמת קנון קומפקטית, מקפיא, שייקר נינג'ה, טרמפולינה לתינוק של טייני לאב, מיני בר, טמי 4, מגהט ספל, כרטיס אשראי טעון ב-1,000 שקלים, הוברבורד, חנוכיה מכסף מבית חדד, כובע, פליימוביל ענק, לגו ענק, תכשיט. שלושה פרסים מפה יכולים להיות שלכם. חייגו עכשיו ותצטרפו להגרלת הבונוס של הלייסיח, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
הקורונה מעלה הרבה מאוד שאלות, אבל מעט מאוד תשובות. למשל, בנושא המשכנתאות. כדאי לקחת משכנתה בימים אלה? האם בעקבות המשבר חלו שינויים בתהליך קבלת המשכנתה? איך המערכת הבנקאית נערכת לסייע לבעלי המשכנתאות? המומחים למשכנתאות של מזרחי טפחות יחכו לכם עם כל התשובות לכל השאלות ביומן הכלכלה בהגשת צבי טסלר. מדי רביעי ב-8:40 בערב, כאן בכל חי ובאתר. בחסות מזרחי טפחות, המומחים לבית שלכם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו 8:50 ולסיפור שלא יורד מסדר היום, לפחות אצלנו, על החיסול באיראן. המזרחן, דוקטור מרדכי קידר, בוקר טוב.
בוקר אור, בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, ירדו ממני מהחשדות, כי היה לי אליבי ביום שישי, אני ניקיתי את הבית, ולכן לא חושדים בי שאני עשיתי את מה שאחרים עשו.
מה שאחרים עשו, כי אף אחד לא יודע שישראל קשורה לאירוע הזה, אולי זה איזשהו ריב כנופיות בתוך איראן.
תראה, יש הרבה מאוד אנשים בעולם שהיו רוצים שאותו בחור פח וזדה ייעלם. מסעודיה, דרך האמירויות, עבור בקווייט, בחריין, אמריקה, אולי גם ישראל, ועוד ועוד ועוד. כך שצריך לדבר על אופוזיציות פנים איראניות, שגם הם בהחלט פה היו חפצות בקיתור חיי.
אבל יש הבדל בין לפגוע בבחיר כזה או אחר, לבין מספר אחד בתוכנית הגרעין, מאובטח, קשה לעשות דבר כזה אם לא מדובר במדינה, עם, איך נקרא לזה, גוף מודיעין מיומן ביותר, שידע לעשות דבר כזה, ולכן אתה יודע למי מפנים את האצבע המאשימה או לא המאשימה, אבל את האצבע מפנים למישהו.
תראה, ללא ספק, מי שביצע את זה, יש לו גם תשתית, זאת אומרת, אנשים מאמנים, שלא מוכפלים, אנשים מאומנים, כי מי שעשה את זה המקצועים מאוד, אנשים חמושים, שהם גם ירו תוך כדי, ואנשים שיש להם תקשורת זה עם זה, מכיוון שלא כולם גרים יחד באותו מקום, אלא כל אחד מגיע למקום אחר, בשער ולמקום המיועד, והם דיברו אחד עם השני, או העבירו מסרים זה לזה. תוסיף לזה את העובדה שישראל גנבה את ארכיון הגרעין האיראני. תוסיף לזה כל מיני אחרים שלאורך השנים חוסלו בצורה כזאת או אחרת. יוצא שהמשטר או כן, מה שקורה בטהרן, חדור מכל הכיוונים, וכל מי שרוצה לעשות משהו, עושה שם איזה מתי שבא לו ואיך שבא. זה בהחלט לא מוסיף נחת לשלטון האיראני, ובאיראן כולם מבינים את זה. זה לא שרק עכשיו נדגים מאזיני כל ברמה, עכשיו פתאום גילו את זה. את זה כל העולם גילה כבר.
טוב, זאת אומרת ש... הנשיא האיראני צריך להתחיל לחשוש על חייו, להתחיל להסתתר, להיכנס לבונקר כמו נסראללה, כי הם הגיעו לקאסם סולימני, ועכשיו לראש תוכנית הגרעין שלו, אולי הוא הבא בתור.
לדעתי, בעיקר אנשי מערכת הביטחון, מערכת הגרעין האיראנים, הם נכנסו לדעתי לבונקר בימים הללו, ייתכן אפילו שהם הגיעו עם מזוודה, למתקן שבהם שם הם נמצאים כדי שלא יסתובבו בדרכים, כדי פשוט להגן עליהם, עד שביידן יבוא ויסיר מהם את החשש.
כאילו שביידן יסיר מהם, איך ביידן יסיר מהם? בואו נדבר על זה רגע, מדברים על כך שמנסים פה איזשהו חלון זמן, כל עוד טראמפ הוא הנשיא, וכשביידן יהיה הכל ייראה אחרת, למה צריך לחשוב ככה? אם יש פה מדינה שעשתה את זה, ורוצה להמשיך לפגוע בתוכנית הגרעין של איראן, היא תעשה את זה עם ביידן ובלי ביידן.
לא. דבר ראשון, ה-CIA ברמה כזאת או אחרת של ודאות, יודע מי עשה את זה. תתחיל מזה. ובכל זאת, אתה יודע, לאמריקאים יש יכולת מודיעינית כלשהי. ואם ה-CIA יבוא לביידן ויגיד לו, תשמע, ישראל עשתה מה שעשתה, אני אומר, לו יצויר, אז הבן אדם מיד יושב, מרים טלפון לאדון נתניהו, או לראש הממשלת ישראל שיהיה בכל זמן, ואומר לו, אדוני, איך אתם מתנהגים? מה פתאום אתם עושים דבר כזה? שלא על דעתנו. אנחנו נוסעים ונותנים עם הבן אדם, אנחנו נוסעים ונותנים עם המדינה שלו, ואתם מושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים? איך אתם מתנהגים? תשכחו מסיוע מדיני, תשכחו מסיוע כזה או אחר. מדינת ישראל תצטרך לקחת בחשבון בצורה קשה מאוד את העובדה שביידן שם, ואת המדיניות שלו מול איראן, לפני שמדינת ישראל או כל מדינה אחרת עושה משהו כנגד האינטרס האמריקאי.
ואתה חושב שלאמריקאים יהיה אינטרס כזה לבוא ולומר, חבר'ה, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן כדי להוביל להסכם גרעין חדש, אל תפגעו בהם בינתיים?
בהחלט.
אז החשש משלטון ביידן הוא חשש מוצדק בכל מה שקשור לאיראן ולתוכנית הגרעין שלה.
תראה, אני כבר, עוד לפני הבחירות בארצות הברית, פרסמתי מאמר על האסון שיקרה במזרח התיכון אם ביידן ייבחר. וזה בדיוק כתבתי שם. כי הם, דבר ראשון, יורידו מסדר היום את האפשרות של תקיפה באיראן. מה שבימי טראמפ לא ירד מעולם. זה תמיד היה ברקע. ברגע שיש לך איום כזה, והוא איום אמין, זאת אומרת, אתה גם מאמין שהדבר הזה עלול לקרות, אתה מתנהל באופן שונה לחלוטין. ברגע שיכנס ביידן לשלטון, אז כל הנושא הזה של פגיעה באיראן, כולל לדעתי גם סנקציות, ירד מהפרק. ואז אתה תראה שהדרישות האיראניות עולות עד מרום. תעשו ככה ותעשו ככה ותעשו ככה, תחזרו להסכם הגרעין, תורידו את הסנקציות, תעשו מה שאתם, מה שאנחנו רוצים. וזה מה שבעצם, זאת תהיה ההתנהלות האיראנית במסע ומתן, כי ברגע שאין איום, אז למה שהם יוותרו על קוצו של יוד?
טוב, תגיד לי לבסוף, בקצרה, אתמול פורסם, לפחות על ידי סוכנות הידיעות האיראנית, שמי שביצע את ההתנגשות הזו, עשו את זה בשלט רחוק, כלי נשק מוכוונים מרחוק, לא על ידי אנשים בשטח, כמה זה דמיון פרסי פורח?
לא הייתי צריך הרבה לחכות לשמוע את גלי הצחוק שהגיעו מאיראן, לפני כל מדינה אחרת. כי, תראה, דבר ראשון, השלטון שם מזמן איבד את האמינות שלו בעיני התושבים. מזמן. הם מאמינים
אמרת הכל, בקיצור, צחוק פרסי גדול.
הם מאמינים לנו פי אלף יותר מה שמאמינים לתקשורת שלהם.
בהחלט. טוב, אנחנו גם מוכיחים להם שאפשר להאמין לנו בהרבה דברים. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה. בוקר טוב, יום טוב, חייבים לסיים. תודה לצוות שלנו, תודה לכם, בוקר טוב.